השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, מרטין בת קלוד, זיכרונה לברכה, שנפטרה ממחלה בגיל צעיר, ביוטט בטבת. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קט"ז במסכת זבחים. נתחיל בשליש העליון של עמוד הקודם, ונסיים בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 25 דקות, אבל אל דאגה, די פשוט. נזכיר שבדף קי"ב ראינו משנה אחת ארוכה, ממש כל הדף, וחילקנו אותה לשני חלקים. מאז ועד אתמול עסקנו בחלק הראשון של המשנה, מהיום והלאה נעסוק בחלק השני. אז נזכיר שהחלק השני חילק את ההיסטוריה של עם ישראל לשש תקופות, כשבכל תקופה לסירוגין יש או היתר הבמות או איסור הבמות. כלומר, בתקופה הראשונה, כשיצאו ממצרים ועד הקמת המשכן, אז בתקופה הזאת אין מקום מרכזי להקרבת קורבנות, אז יש היתר הבמות, כלומר, מותר לכל אדם לעשות לו במה קטנה ולהקריב איפה שבא לו, לא צריך להגיע למקום המרכזי. אחרי זה הקימו את המשכן, אז עכשיו יש איסור הבמות. אחרי זה נכנסו לארץ והיה משכן זמני בגלגל, אז שוב היה היתר הבמות. אחרי זה הקימו את המשכן הקבוע בשילו, אז עכשיו מותר להקריב רק שם, ובשאר ארץ אסור, אז זה נקרא איסור הבמות. אחרי זה שילו חרבה והיו משכנות זמניים בנוב וגבעון, אז יש היתר הבמות. ואחרי זה הקימו את המקדש הקבוע בירושלים, אז עכשיו שוב יש איסור הבמות בשאר המקומות. זה באופן כללי התקופות, והיום נתמקד בתקופה הראשונה, כלומר מיציאת מצרים ועד המשכן, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נתמקד במשנה, ונראה מי עושה את עבודת הקורבנות באותה תקופה, ואגב זה גם האם קורבנות עולה באותה תקופה צריכים הפשט וניתוח. בחלק השני נראה ברייטה שגם עוסקת באותה תקופה, ונדבר על הדינים שבברייטה. אז החלק הראשון, מי עשה את עבודת הקורבנות באותה תקופה של מי יציאת מצרים ועד הקמת המשכן? אז אומרת המשנה שבאותה תקופה הכהנים עוד לא עבדו, אלא מי שעבד זה הבכורות. ובאמת כתוב בשמות כ"ד בסוף פרשת משפטים, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים וכולי. ומי זה נערי בני ישראל? הכוונה היא לבכורות. ושימו לב שלמרות שהאירוע הזה כתוב בתורה אחרי מעמד הר סיני, אבל חז"ל מבינים שזה בעצם קרה לפני, כשהם הגיעו להר סיני, שעבודה אז הייתה בבכורות. אז זה שהבכורות עבדו בהתחלה זה ברור, אבל עד מתי הם עבדו? כלומר, מתי הכהנים החליפו את הבכורות? אז אומר אבונה, ופסקו. כלומר, אותו אירוע שקראנו עכשיו לפני מעמד הר סיני, זה בעצם הייתה הפעם האחרונה שהבכורות הקריבו, אחר כך זה עבר כבר לכהנים, זה דבר אחד שאומר אבונה, ואגב זה מוסיף עוד משהו, שבאותה תקופה כשהקריבו קורבנות עולה, אז לא היו צריכים לעשות להם הפשט וניתוח, אלא פשוט הקריבו את כל הקורבן כמו שהוא על המזבח, בניגוד לאחר כך שצריך להפשיט אותם מהאור ולחתוך את האיברים ולהקריב אותם בצורה מסודרת כל איבר על המזבח, אבל לפני זה לא היה צריך. אז שוב, שני הדברים שאומר אבונה, א', שעבודת הבכורות פסקה באותו פסוק שהזכרנו, וב', שבאותה תקופה קורבנות עולה לא צריכים הפשט וניתוח. ועכשיו על שני הדברים האלו מקשה רב חיסדא. א', לגבי מה שהוא אמר שעבודה בבכורות הרי כתוב במשנה שלנו, וגם בעוד ברייתא שרב חיסדא מביא, שעבודת הבכורות הייתה עד הקמת המשכן, ולא רק עד סוף מעמד הר סיני. וקושייה שנייה ומקשה רק מאותה ברייתא, זה שבברייתא מפורש שגם אז כן היה צריך הפשט וניתוח. אז קשה לרבונה על שתי הנקודות שלו, ועל שתי הנקודות האלו הגמרא עונה בצורה דומה, והיא אומרת ששני הדברים האלו נתונים במחלוקת תנאים. גם הנושא של עד מתי הבכורות עבדו, וגם הנושא של הפשט וניתוח. ועכשיו נעבור אחד אחד ונראה איפה מופיעה אותה מחלוקת תנאים בכל אחד מהם. אז לגבי עד מתי הם עבדו, הגמרא מביאה עוד פסוק בשמות יוטט, ששימו לב שלמרות שהוא כתוב לפני הפסוק שהזכרנו מקודם, חז"ל מבנים שהוא קרה בעצם אחריו. כלומר, הפסוק שהזכרנו מקודם על הנערים שהקריבו קורבנות, זה קרה בימים הראשונים כשהגיעו להר סיני, ואילו הפסוק שנקרא עכשיו, זה קרה ממש רגע לפני שמשה כבר עולה להר סיני לקבל תולוחות, כתוב, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו, פן יפרוץ בהם השם. כלומר, יש כאן עזרה לאלו שעקרונית אמורים להקריב קורבנות, שגם הם לא יחשבו שהם יכולים לעלות להר סיני. עכשיו, עזרה למי זה? אז רבי אומר, הכוונה היא לנדב ואביהו, כלומר לכהנים, ואילו רבי יהושע בן קורח אומר שהכוונה היא לבכורות. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אז לפי רבי, שהכוונה היא לכהנים, זה אומר שכשעם ישראל הגיע להר סיני והנערים הקריבו קורבנות, זה היה הבכורות, ובזה הם בעצם פסקו, הפסיקו להקריב, ואחרי כמה ימים כשמזרים לא לעלות, מתכוונים כבר לכהנים, כלומר כבר החליפו מהבכורות לכהנים, זה לפי רבי. לעומת זאת, רבי יהושע בן קורח אומר שגם רגע לפני מעמד הר סיני, עדיין העזרה היא לבכורות, כלומר הבכורות עדיין אלה שעבדו, עד הקמת המשכן. אז זה היה השלב הראשון בתשובה שלנו. השאלה לגבי עד מתי הבכורות עבדו, היא מחלוקת תנאים. ממש בסוגריים, אם כבר הזכרנו את זה, אז נדבר על זה עוד קצת. הגמרא מקשה על הדעה שאומרת שהבכורות עבדו עד המשכן, מפסוק שנאמר אחרי מות נדב ואביהו בויקרא, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש וכולי, וידום אהרון. כלומר, משה כביכול אומר, אמרתי לכם שצריכים להיזהר לא להתקרב מדי לקודש כשאסור, איפה השם מזהיר על זה? אז לפי רבי, שהפסוק שקראנו מקודם וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדש ופנפרוץ בהם, הכוונה היא לכהנים, אז מובן, כי שם באמת השם מזהיר את הכהנים לא להתקרב להר סיני כשאסור, ואותו עיקרון אסור גם להתקרב לקודש כשאסור, לזה משה התכוון כשהוא אומר השם מזהיר אתכם, למה הם עשו את זה? אבל לפי רבי יהושע בן קורחה שהפסוק הקודם מדבר בכלל על הבכורות, אז למה משה מתכוון כשהוא אומר הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש? עונה הגמרא, הוא לא התכוון לפסוק שבא להזהיר את הכהנים, אלא התכוון לפסוק הבא בשמות כ"ט, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי. כלומר, הוא התכוון להגיד, לזה השם התכוון כשהוא אמר שהמשכן יתקדש על ידי כבודי, על ידי לקיחת מכובדיו, לקיחת הבנים של משה ואהרון. ובסוגריים נוסיף שמשה אומר לאהרון שבעצם עד עכשיו הוא לא הבין את זה, ועכשיו הוא הבין, וכשאהרון שומע את זה אז גם הוא מבין, ולכן, וידום אהרון. הגמרא מביאה אמירות דומות גם מדוד וגם משלמה על מעלת השתיקה מול צרות, ואגב זה גם עוד אמירה על זה שהשם מתעלה כשהוא עושה דין בקרוביו, כל זה היה בסוגריים. ועד כאן השלב הראשון בתשובה לגבי זה שעד מתי הבכורות עבדו, זה מחלוקת תנאים. ראינו את המחלוקת, לפי רבי זה באמת עד כמה הם לפני מתן תורה, אבל לפי רבי ישוע בן קורחה הם עבדו עד הקמת המשכן, כמו שכתוב במשנה שלנו ובברייתא שהבאנו. השלב השני בתשובה זה שגם לגבי הנושא של האם קורבנות עולה באותה תקופה היו צריכים הפשט בניתוח, גם על זה אמרנו שזה מחלוקת תנאים. איפה רואים את המחלוקת לגבי זה? אז האמת היא שכאן המחלוקת היא עוד יותר רחבה, וזה איזה הלכות בדיוק משה קיבל בהר סיני. רבי ישמעאל אומר שבהר סיני הוא עוד לא קיבל את כל ההלכות שבכל התורה, אלא רק דברים כלליים, ואילו שאר הפרטים נאמרו במהלך התורה, בויקרא כשקימו את המשכן, במדבר יש עוד הלכות שנוספו, בדברים, זה רבי ישמעאל. לעומת זאת רבי עקיבא אומר, מה פתאום? כל התורה כולה, גם הכללים וגם הפרטים, הכל כבר נאמר למשה בהר סיני, וזה שיש פרטים שנאמרו רק אחרי זה, הם ניתנו גם לפני, ופשוט הם נאמרו עוד פעם אחרי, גם בויקרא, בעול מועד, וגם אחרי זה בדברים בערבות מואב, אבל הכל ניתן גם בהר סיני. זה מחלוקת כללית בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, וזה נוגע לנושא שלנו, כי הרי הדין של הפשט וניתוח בקורבן עולה נאמר רק בספר ויקרא. אז האם משה כבר ידע שצריך הפשט וניתוח? אז לפי רבי ישמעאל לא. כי הפרטים באמת ניתנו רק אחרי זה, וממילא לפני הקמת המשכן באמת קורבן עולה לא היה צריך הפשט וניתוח. לעומת זאת, לפי רבי עקיבא שכל ההלכות והפרטים כבר ניתנו לפני, אז גם לפני המשכן כבר אז היה צריך הפשט וניתוח. אז הנה שוב אנחנו רואים שגם זה נתון במחלוקת תנאים, כך שרב הונא שאמר שלא צריך הפשט וניתוח הוא כמו רבי ישמעאל, ואילו הברייתא שאמרה שצריך היא כמו רבי עקיבא. ועד כאן שני השלבים בתשובה על הקושיות על רב הונא. שוב, רב הונא אמר שני דברים, א', שהבכורות הפסיקו לעבוד אחרי וישלח את נערי בני ישראל וכולי, וב', שלא היה צריכים הפשט וניתוח, הקשנו עליו מהמשנה ומברייתא שזה לא נכון, ועל שני הדברים אמרנו זה מחלוקת תנאים, ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור. החלק השני, שלוש שורות לפני סוף עמוד הקודם, זה שכיוון שכבר הבאנו את אותה ברייתא, שכאמור גם היא עסקה בתקופה של עד הקמת המשכן, והיא אמרה שבכל הזמן הזה הבכורות עבדו, ושכן היה צריך הפשט וניתוח, אז אם כבר הבאנו את הברייתא, בוא נראה את שאר הדברים שהיא אומרת, ואז נדבר עליהם, וזה בעצם ייקח אותנו עד סוף השיעור. אז בוא נראה את כל הברייתא. אומרת הברייתא שעד שלא הוקם המשכן, אז הבמות מותרות, כלומר מותר להקריב בכל מקום. יש ראשונים שאומרים שכבר אז גם כן היה איזשהו מקום מרכזי, אבל הוא לא קבוע כמו שיהיה המשכן, ולכן בינתיים הבמות מותרות, זה דבר אחד. דבר שני, כאמור, העבודה בבכורות. דבר שלישי, לגבי הקורבנות עצמם, אז אפשר להקריב את כל סוגי בעלי החיים התיאורים, כלומר לא רק כבשים, עיזים, פרים ובני יונה, אלא גם נגיד תרנגול או צבי, כלומר כל בעל חי שהוא טהור, כלומר שהוא מותר באכילה, וגם אין הגבלה על זכרים ונקבות, וגם מותר בעלי מומים. דבר רביעי, כל הקורבנות היו קרבים עולות, כלומר לא היו חטאת, אשם, שלמים, אלא משמע רק עולות, וכשמקרבים אותם צריכים כאמור הפשט וניתוח. ודבר חמישי אומרת הברייתא, שלנוכרים, לגויים, מותר לעשות את זה גם היום, להקריב בבמות. עד כאן הברייתא, לא צריך לזכור בעל פה, כי עכשיו נעבור על הנקודות אחת אחת, ונחלק את הדיון לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי זה שאמרנו שהיה מותר להקריב את כל החיות, זכרים, נקבות, תמימים ובעלי מומים, ונראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה מה המקור לזה, אז לומדים את זה מנוח, כתוב בבראשית ח', ויבן נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל עוף הטהור, ואומרת הגמרא שמכאן לומדים שבהמה טהורה זה כל החיות הטהורות, ועוף טהור זה כל העופות הטהורים, וגם מרבים בעלי מומים, כי יש הקש כאן בין בהמה לעוף, וכמו שבעוף אין דבר כזה עוף בעל מום, אז גם כאן בבהמה לא היה דבר כזה בעל מום. זה דיון ראשון, המקור של לפני הקמת המשכן, כל מה שהזכרנו היה מותר, כל סוגי החיות והעופות הטהורים כולל בעלי מומים. הדיון השני, הגמרא מדייקת מזה שהברייתא התירה בעלי מומים, כנראה שאם זה לא רק מום, אלא ממש חסר איבר, זה כבר גם אז היה אסור. מה המקור לזה? אז כדרכנו, לפעמים, אנחנו קצת נרוס את המתח של הגמרא, ונאמר כבר עכשיו שתוך כדי הדיון, הגמרא בעצם תחפש מקור לשלושה דברים שגם אז היו פסולים. א', זה מחוסר איבר, כמו שאמרנו, ב' זה טריפה, כלומר שיש לזה בעיה פנימית והיא הולכת למות תוך שנה, וג' זה בעל חי שהוא זקן או סריס, כלומר שהוא לא יכול ללדת. אז שוב, יש שלושה פסולים שגם אז היו פסולים, וזה מחוסר איבר, טריפה וזקן וסריס, ובוא נראה בעצם מה המקור לשלושת הפסולים אלו, לא רק למחוסר איבר. אז בשביל זה, הגמרא מביאה שני פסוקים, גם הם מנוח. אחד זה בבראשית ו' פסוק י' ת' ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא לתבה, להחיות איתך, שימו לב לשני ביטויים כאן, ומכל החי, ובהמשך, להחיות איתך. ופסוק נוסף זה בבראשית ז', גם מעוף השמיים, שבעה שבעה זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. אלה הפסוקים, ושוב נשים לב לשלושה ביטויים, בבראשית ו' זה ומכל החי ולהחיות איתך, ובבראשית ז', לחיות זרע. אז יש לנו כאן שלושה ביטויים שבהם נשתמש בשביל ללמוד, ועכשיו בוא נראה מה לומדים מכל אחד. אז לגבי מחוסר איבר, את זה לומדים מכל החי, ודורשים את זה שחיים ראשי איברים שלה, ולא שהיא מחוסרת איבר, זה לימוד אחד. לגבי זקן וסריס שלא יולד, את זה נלמד מבראשית ז', לחיות זרע, ולא במה שלא יכולה ללדת. לגבי טריפה, אז בהתחלה הגמרא הקשתה, אולי את זה נלמד מכל החי, ולא מחוסר איבר, אבל אומרת הגמרא לא, לזה יש לימוד אחר. מה לימוד אחר? אז זה תלוי במחלוקת שיש לגבי טריפה, האם טריפה יכולה ללדת. אז אם היא לא יכולה ללדת, אז גם את טריפה נלמד מפרשית זין מלחיות זרע, ולא טריפה, כי לא יכולה ללדת. אם היא כן יכולה ללדת, אז אי אפשר ללמוד משם, אלא נלמד את זה מסוף הפסוק בפרשית ו', להחיות איתך, ודורשים איתך בדומים לך. כלומר, כמו שנוח לא היה טריפה, אז גם הבעל חי לקורבן לא יכול להיות טריפה. והנה מצאנו מקור לשלושת הדברים שחיפשנו. שוב, מחוסר איבר זה ומכל החי, שאינו יולד זה מלחיות זרע, וטריפה, אם היא לא יולדת זה גם מלחיות זרע, אם היא כן יולדת, אז זה מלהחיות איתך בדומים לך. ועד כאן המקורות לדברים שהם גם לפני המשכן, בכל זאת כן היו פסולים, מחוסר איבר, שאינו יולד וטריפה. ולסיום, רק נשאל לגבי הלימוד האחרון שאמרנו, להחיות איתך בדומים לך שכמו שנוח לא טריפה, אז גם הבעל חי לא טריפה, אז שואלת הגמרא, רגע, מי אמר שבאמת נוח לא היה טריפה? אז לזה יש שני הסברים, או שלומדים את זה מצדיק תמים, תמים ולא טריפה, אבל דוחים אולי הכוונה כאן למידות הטובות שלו, אלא הסבר שני, אם הוא היה טריפה, אז לא הגיוני שהתורה הייתה אומרת איתך בדומים לך, כלומר, שצריך להביא דווקא טריפה. מה הסברה בזה? אלא אם כבר, הכוונה היא שנוח לא טריפה, והם צריכים להיות דומים לו בזה שהם לא טריפה. זה היה בסוגריים. ועד כאן הסעיף הראשון, ראינו את המקור לזה שבזמנו, לפני הקמת המשכן, הביאו זכרים, נקבות, תמימים ובעלי מומים, אבל אמרנו שמחוסר איבר או שאינו יולד או טריפה, את זה אי אפשר היה להביא גם אז, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני באותה ברייתא, אנחנו בגמרא בשליש העליון של עמוד א', זה שהברייתא אמרה שאומנם היה אפשר להקריב אז את כל בעלי החיים, אבל רק טהורים, כאלה שמותרים באכילה ולא טמאים. אי אפשר להקריב נשר או נמר. ושואלת הגמרא שאלה מתבקשת, היה דבר כזה טמאים לפני מתן תורה? ועונה הגמרא, שימו לב לפי הגרסה במסורת השס, שהכוונה של הברייתא זה בעלי החיים שעתידים להיות טמאים אחרי מתן תורה, אבל גם לפני המשכן כבר אז היה אסור להקריב אותם. עכשיו, איך הם ידעו איזה בעלי חיים עתידים להיות טמאים? אז אומרת הגמרא, זה לא מה שכתוב בגמרא, אבל כך משמע, הם ידעו את זה במסורת מנוח, כי הרי בנוח כתוב בבראשית ז' פסוק ב', מכל הבמה תאורה תיקח לך שבעה שבעה וכו', ומנה במה אשר לא תאורה היא שניים, איש ואשתו. אז נוח עצמו כבר אז ידע להפריד בין התאורים לטמאים, והמסורת הזאת, איזה בעל חי הוא טהור ואיזה טמא, כנראה עברה הלאה משם. עכשיו תשאלו, איך נוח ידע מה טהור ומה טמא? אז אומרת הגמרא, הוא ידע בסוג של נס. איך? אז יש שני הסברים. רב חיסטה אומר שבאמת נוח הביא מכל בעלי החיים גם עצמאים שבעה שבעה, אלא שהתיבה עצמה מבעלי החיים הטהורים היא קלטה, כלומר היא הסכימה שיכנסו שבעה, אבל מהעצמאים היא הסכימה שיכנסו רק שניים, ולשאר היא לא נתנה. זה הסבר ראשון. הסבר שני זה שבעצם נוח לא הביא את החיות, אלא הם באו מעצמם, והטהורים באו מעצמם שבעה, והעצמאים באו מעצמם שניים שניים. ועד כאן הסעיף השני, שגם לפני מתן תורה וגם לפני הקמת המשכן, ידעו מה זה בעלי חיים טהורים וטמאים, והמותר להקריב רק מהטהורים. הסעיף השלישי זה כבר באמצע עמוד א', במילים אמר מר, וזה שהברייתא אמרה שבאותה תקופה של עד הקמת המשכן, הכל קרבו עולות. כלומר, משמע הקריבו רק עולות, ולא קורבנות אחרים, ולגבי זה נראה דיון בשני שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא מקשה מהפסוק שהזכרנו מקודם, וישלח את נערי בני ישראל והילו עולות ויזבחו זבחים, שלמים להשם, פרים וכו', והסברנו מקודם שהכוונה היא שהבכורות הקריבו, אבל עכשיו בוא נשים לב מה הם הקריבו. כתוב ויזבחו זבחים, שלמים להשם, פרים, כלומר הקריבו גם אז שלמים, ולא רק עולות, עוד לפני בניית המשכן. זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא לפי רש"י ולפי הגרסה בשיטה מקובצת, שכשהברייתא אמרה שלפני הקמת המשכן הקריבו רק עולות, התכוונה לבני נוח. אבל עם ישראל, ברגע שהוא נהיה לעם, הוא כבר יכול להקריב כבר גם שלמים. ואומנם, כאמור, הפסוק הזה לפי חז"ל בעצם קרה לפני מתן תורה עצמו, אבל זה קרה כשכבר הגיעו להר סיני, וזה בעצם חלק מהברית שהפך את עם ישראל לעם, ולכן מהשלב הזה עם ישראל יכול להקריב גם שלמים, אפילו שזה לפני הקמת המשכן, אבל הגויים, בני נוח, עדיין מקריבים רק עולות, ואגב, הרמב"ם אומר שגם אחרי הקמת המשכן, הגויים מקריבים עדיין רק עולות ולא שלמים. עד כאן השלב הראשון. שוב, הברייתא אמרה שלפני הקמת המשכן הקריבו רק עולות, הקשנו מפסוק ממעמד הר סיני, וענינו, הפסוק הוא לגבי כשעם ישראל כבר נהיה לעם, שהוא כבר מקריב גם שלמים, זה שלב ראשון. שלב שני, אומרת הגמרא, שבעצם הברייתא הזאת, שהרגע הסברנו שבני נוח הקריבו רק עולות ולא שלמים, אומרת הגמרא שבעצם זה נתון במחלוקת המוראים בין רבי אלעזר לבין רבי יוסי ברבי חנינה, אנחנו לא יודעים מי אמר מה, אבל הם נחלקו, האם באמת בני נוח הקריבו רק עולות או גם שלמים. והברייתא בעצם כמו אחת מהדעות, לגבי איך האמורה שני הסתדר עם הברייתא הגמרא לא עוסקת כאן, בכל אופן זאת מחלוקת המוראים, ועכשיו גמרא מביאה ראיות לכאן ולכאן. אז ראיה לזה שבני נוח הקריבו רק עולות ולא שלמים, זה מדרשה על פסוק בשיר השירים, אורי צפון ובוי תימן. והגמרא דורשת, יתנערו מכאן, כלומר, יעופו מכאן בני נוח שהם מקריבים רק בצפון העזרה, כי הם מביאים רק קורבנות עולה, ועולה זה דווקא בצפון, זה הכוונה אורי צפון, ובמקומם ובוי תימן, כלומר, יבואו עם ישראל שהם יכולים להקריב גם בדרום, כלומר, גם קורבנות שלמים שאותם מקריבים בדרום. אז הנה ראיה שהגויים מקריבים רק בצפון, כלומר, רק קורבנות עולה. זאת הראיה לזה שבני נוח הקריבו רק עולות. עכשיו, איך אפשר לדחות את זה? אפשר לומר שהפסוק הוא כפשוטו, שהוא בכלל מדבר על קיבוץ גלויות, שיבואו היהודים מהצפון ומתימן, כלומר מהדרום, והוא בכלל עוסק באיפה מקריבים ומי מקריב במקדש, אז זה לגבי הראיה שרק עולות ודחינו. לגבי הדעה שבני נוח הקריבו גם שלמים, אז כאן יש לנו כמה ראיות. ראיה אחת כבר הבאנו מהקורבן שהביאו במעמד הר סיני, אבל על זה ענינו כבר שזה עם ישראל וזה שונה, אבל עכשיו נביא עוד שלוש ראיות, אבל גם אותם נדחה. ראיה ראשונה זה מבראשית ד' מהקורבן שהביא הבל, כתוב והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחל והן. מה הכוונה מחל והן? אז הגמרא מבינה שהכוונה היא לקורבן שמקריבים על המזבח רק את החלב, רק את האימורים והחלב ולא את כל הבשר, כלומר קורבן שלמים ולא קורבן עולה. אז הנה תורה שגם המון לפני המשכן היה אפשר להקריב שלמים, זאת ראיה ראשונה, אבל דוחה הגמרא, הכוונה כאן בחלבן זה לא קורבן שמקריבים ממנו רק את החלב, אלא הכוונה היא פשוט שובים מהחלב שבצון שלו, כלומר מהשמנים, מהמשובחים, זה לגבי הראיה הראשונה. הראיה השנייה, שבני נוח הקריבו גם שלמים, זה ממשה רבנו שאומר לפרו, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. מה זה זבחים ועולות? אז עולות זה קורבן תודה, ממילא זבחים זה כנראה קורבן שלמים. זאת הראיה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא לא. הכוונה כאן בזבחים זה לא לקורבן שלמים, אלא לחולין. כלומר, תביא לנו גם בהמות להקרבת עולות, וגם בהמות לשחיטה רגילה שנוכל לאכול, ולא שלמים. זאת הראיה השנייה ודחינו. הראיה השלישית זה מיתרו, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים. מה זה זבחים? כאן אתה לא יכול לפרש שהכוונה היא חולין, כי כתוב לאלוקים, אלא הכוונה היא שלמים. אז הנה אתה רואה שעוד לפני המשכן וגם לפני מתן תורה הקריבו שלמים, זאת הראיה השלישית, ולגבי זה אומרת הגמרא, האם הראיה הזאת טובה או לא? זה תלוי מתי באמת קרה הסיפור הזה עם יתרו. יש בזה מחלוקת המוראים בין בני רבי חייא לרבי ישוע בן לוי, לא כתוב מי אמר מה, אבל דעה אחת אומרת שזה כמו הסדר בתורה, שזה קרה לפני מתן תורה, אבל דעה שנייה אומרת אין מוקדם מאוחר בתורה, ויתרו קרה אחרי מתן תורה. עכשיו ממילא, לפי הדעה שאומרת שהוא היה לפני מתן תורה, אז וואלה, אתה צודק, באמת לפי הדעה הזאת חייבים לומר שגם בני נוח הקריבו שלמים, ואי אפשר לדחות הראיה הזאת. אבל לפי הדעה שיתרו היה אחרי מתן תורה, אז כמובן שאין מכאן ראיה, כי כבר אמרנו שלדעה שבני נוח לא הקריבו, אז זה רק בני נוח. אבל עם ישראל, מאז שהוא נהיה לעם במתן תורה, אז הוא כבר כן הקריב שלמים, אפילו שזה לפני הקמת המשכן, ואין מכאן ראיה לבני נוח. אז זאת הראיה השלישית, והאם היא ראיה טובה או לא, זה תלוי מתי יתרו היה. ועד כאן הסעיף השלישי, לגבי מה שהברייתא אמרה, שהכל קרבו עולות. אמרנו א', גם הברייתא מודה שעם ישראל ממעמד הר סיני בעיניי כן הקריב שלמים, אפילו שזה לפני המשכן, ובית שבעצם גם בני נוח זה מחלוקת האם הם הקריבו רק עולות או גם שלמים, הבאנו ראיות לכאן ולכאן, וכמעט את כולם דחינו, חוץ מת הראיה האחרונה שאם באמת יתרו היה לפני מתן תורה, אז זו ראיה טובה שבני נוח כן הקריבו שלמים גם לפני, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה מאמר מוסגר לגבי זה שאם כבר הזכרנו את השאלה לגבי מתי יתרו היה, אז בואו נדבר על זה יותר. אז כאמור כבר אמרנו שזה מחלוקת תמוראים בין בני רבי חייא לרבי שוע בן לוי, אבל עכשיו נראה שזה גם מחלוקת תנאים, וזה לגבי הפסוק שפותח את פרשת יתרו בשמות י"ח, וישמע יתרו חותן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים, וזה גורם לו לבוא, והגמרא אומרת שהוא גם יתגייר. והשאלה היא, מה בעצם הדבר העיקרי שהוא שמע שגרם לו לקום ולהצטרף לעם ישראל? ולגבי זה יש שלוש דעות, רבי יהושע, רבי אלעזר המודעי ורבי אליעזר. רבי יהושע אומר שהוא שמע על מלחמת עמלק, כי זה באמת הפסוקים של סוף הפרשה הקודמת. רבי אלעזר המודעי אומר שהוא שמע על מתן תורה, ורבי אליעזר אומר שהוא שמע על קריאת ים סוף. עכשיו, לפי זה אפשר גם לדעת מתי הם חושבים שיתרו קרה. כי לפי רבי יהושע ורבי אליעזר, שהוא שמע על עמלק או על קריאת ים סוף, ואז הוא בא, אז זה קרה לפני מתן תורה. לעומת זאת, לפי רבי אלעזר המודעי, שהוא שמע על מתן תורה, אז כמובן שזה קרה אחרי מתן תורה. אז הנה אנחנו רואים שגם בתנאים נחלקו מתי יתרו קרה, זה עיקר הסעיף השני. עכשיו בסוגריים, בוא נדבר עוד קצת על שתיים מהדעות כאן. אז רבי אלעזר המודעי כאמור אומר שהוא שמע על מתן תורה, וברייתא מתארת בצורה מאוד פיוטית איך שכשעם ישראל קיבל את התורה, אז כל העולם שמע ורעד ואמר שירה, והם שאלו את בלעם, מה זה כל הרעש הזה? האם השם החליט להשמיד שוב את העולם? ובלעם אומר, מה פתאום, השם נשבע שהוא לא ישמיד, אלא זה רעש של מתן תורה, של השם יש חמדה טובה שגנוזה אצלו עוד מלפני בריאת העולם, והוא נותן אותה לעם ישראל, והגויים אמרו, השם מברך אותם בשלום, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי רבי אליעזר, שאמר שהוא שמע על קריאת ים סוף, אז הברייתא מביאה לזה גם מקור שדי מוכיח את זה, וזה מיהושע ב', שכתוב שרחב אמרה למרגלים, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף וכולי, ונשמע וימס לבבנו ולא קם עוד רוח באיש מפניכם, כלומר, מה הדבר שהם שמעו שגרם להם להיבהל? הם שמעו על קריאת ים סוף, אז הגיוני שגם מה שיתרו שמע זה לגבי קריאת ים סוף. ואגב, בעוד סוגריים, אם כבר הזכרנו על זה שהגויים שומעים על קריאת ים סוף, אז יש עוד קריאה של ים, וזה במעבר הירדן, ובפרק ה' כתוב שגם על זה הגויים שמעו ונבלו. כתוב, ואיך ישמוע כל מלכי המוריה שבעבר הירדן וכולי, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח מפני בני ישראל. אז גם שם הם שומעים ונבלים, והגמרא משווה בין שתי השמיעות האלו, השמיעה שרחב הזכירה, שמעו על קריאת ים סוף, והשמיעה של הגויים שהם שמעו על מעבר הירדן, והיא שמה לב שיש קצת הבדל בניסוח, שכשהם שמעו על מעבר הירדן, כתוב, וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח. לעומת זאת, כשהרחב מתארת שהם שמעו על קריאת ים סוף, יש שם עוד כמה מילים, וימס לבבם ולא כמה עוד רוח באיש. אז יש כאן כמה ובאיש, מה זה בא להוסיף? אז אומרת הגמרא שזה בא להוסיף שהם נבלו כל כך, שאפילו לא היה להם כוח להקשות את האיבר בשעת תשמיש מרוב בעלה ודאגה, והגמרא מציינת בהערה שרחב ידע את זה, כי הרי כל שרים של גויים היו באים אליה. זה היה המקצוע שלה. כל זה היה בסוגריים, וכל זה היה בשביל להגיד לנו שגם אצל התנאים נחלקו מתי קרה יתרו, האם הוא שמע על מעמד הר סיני, ואז יתרו קרה אחרי מתן תורה, או שהוא שמע על דברים שקרו לפני זה וזה, קריאת ים סוף או מלחמת עמלק, ואז יתרו היה לפני מתן תורה. וזה היה הסעיף הרביעי שכולו הובא בדרך אגב. בסעיף החמישי, בשורה השישית בעמוד ב', אנחנו שוב חוזרים לברייתא, וזה לגבי שהברייתא אמרה שעובדי הכוכבים בזמן הזה רשאים לעשות כן. כלומר, לגויים מותר גם היום, אחרי המקדש, להקריב בבמות, כמובן, אם זה לשם השם, לא לעבודה זרה. ועכשיו לגבי זה נראה שלושה דיונים. דיון אחד זה מה המקור לזה, אז המקור זה מהפסוק שנותן עונש קראת על שחיטה מחוץ למקדש, אז כתוב שם דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ומכאן לומדים שרק בני ישראל מצווים על זה, ולא הגויים. הם יכולים לשחוט ולהקריב בחוץ. זה דיון ראשון, המקור. דיון שני, אומר אבסי, זה שאומנם להם מותר, אבל לנו כיהודים אסור לעזור להם בזה. אבל הוא מקביל את זה, אסור לעזור להם פיזית, אבל להורות להם את ההלכות שלהם, איך מותר להם להקריב, זה מותר. ומביאים לזה סיפור לדוגמה, שרב השלח תלמידים להורות לאיפרה הורמיז איך להקריב קורבנות, וזה היה דיון השני. דיון שלישי, אם כבר הזכרנו את רבה שאמר לאיפרה הורמיז איך להקריב, אז נאמר מה הוא אמר לה, הוא אמר שצריכים להשתמש בדברים חדשים שמעולם לא השתמשו בהם לצורך הדיות. כלומר, גם החול שאיתו בונים את המזבח צריך לוודא שזה חול שמעולם לא השתמשו בו לצורך אחר, לכן ייקחו את זה מאיזה סרטון שעולה בים, וכך גם העצים שעליהם שורפים צריכים להיות עצים שמעולם לא השתמשו בהם להדיות, וכך גם המצית של האש. זה משהו הורה לאיפרה הורמיז, ועכשיו באמצע עמוד ב' נדבר קצת על עניין העצים. כאמור, הוא אמר שגם העצים צריכים להיות עצים כאלו שהם חדשים לגמרי, שמעולם לא השתמשו בהם לצורך הדיות. עכשיו, כמובן שאם הגויים צריכים להקפיד על ההלכה הזאת, אז גם יהודים צריכים להקפיד על ההלכה הזאת, והבאי אומר שמי שאמר את זה, שהעצים צריכים להיות חדשים כאלה, זה רבי לזר בן שמוע, שהוא עושה הקש בין העצים למזבח, שכמו שהמזבח צריך להיות מחומר חדש, כלומר שלא השתמשו בו אף פעם להדיות, כך גם העצים. זה הבאי שההלכה הזאת היא של רבי לזר בן שמוע. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי במקום אחר רבי לזר בן שמוע אומר שכשדוד המלך הקים מזבח בגורן הרבנה, שזה המקום שבעתיד יהיה המקדש, אבל אז זה עוד לא היה מקדש, כך שבעצם זה היה במה, אז כשהוא בנה את המזבח וקריב קורבן, הוא השתמש בעצים, שלפני זה היו כלי מחרשה וכלי דישה, ופירקו את הכלים אלו בשביל שיהיה לו עצים, כלומר הוא לא השתמש בעצים חדשים, אלא בעצים שהדיוט כבר השתמש בהם, אז כנראה שלפי רבי לזר בן שמוע, אמנם במשכן ובמקדש צריכים עצים חדשים, אבל בבמות לא צריך. אז למה רב אמר לי איפה הומיז שהיא צריכה עצים חדשים? הרי זה בעצם במה, ובבמה כאמור לא צריך. זאת השאלה. עכשיו עוד שנייה נראה איפה רואים שדוד המלך השתמש בעצים חדשים, אבל בוא נקפוץ קודם לתשובה, וזה בערך בשליש התחתון של עמוד ב', וזה שעונה הגמרא, לא. באמת גם בבמות צריך עצים חדשים לגמרי, ואסור להשתמש בעצים שפעם השתמשו בהם בתור כלים, וזה שדוד המלך קיבל כלי חרישה וכלי דישה והוא פירק אותם בשביל העצים, באמת גם שם הם היו חדשים לגמרי. כלומר, זה כלים שעוד לא השתמשו בהם בפועל, ולכן זה נחשב חדש, ובאמת גם בבמות צריך עצים חדשים. עד כאן עיקר הסעיף הזה, שוב, שרב ההורה לאיפרא הורמיז שצריך חול חדש ועצים חדשים ומצית חדש, והבאי אמר שמי שאמר שצריך גם עצים חדשים זה רבי לזר בן שמוע, על זה קשנו מרבי לזר בן שמוע עצמו שאומר שבבמה של דוד המלך השתמשו בעצים שהיו פעם כלים, וענינו, לא נכון, אמנם הם היו כלים אבל עוד להשתמשו בהם ולכן זה היה בסדר. עד כאן העיקר. עכשיו רק נשאר לנו לראות איפה באמת דוד המלך השתמש בעצים. אז זה סוג של מאמר מוסגר, נחזור קצת אחורה בערך לאמצע עמוד ב', וזה שכשדוד המלך קונה מהרבנה את השטח של הגורן ששם הוא רוצה לעשות המזבח, אז יש סתירה בין ספר שמואל לספר דברי הימים כמה כסף הוא שילם לו. בשמואל ב' כתוב ממש פסוק אחד לפני סוף הספר שהוא שילם לו כסף שקלים 50, לעומת זאת בדברי הימים כתוב שהוא שילם לו שקלי זהב משקל 600. איך זה מסתדר? אז הגמרא מביאה לזה שלושה תירוצים, כשהשלישי זה רבי לזר בן שמוע שהוא זה שמעניין אותנו, אבל בוא נראה גם את השאר. אז תירוץ ראשון, תנקם אומר שבעצם אין סתירה, הוא אסף מכל שבט ושבט 50, שזה מה שכתוב בשמואל, ואז 50 כפול 12 שבטים זה 600, שזה מה שכתוב בדברי הימים. ובסוגריים, בסוף הגמרא היא שואלת, רגע, עדיין יש סתירה, כי בשמואל כתוב 50 כסף ובדברי הימים כתוב 600 זהב, אז עדיין לא מסתדר. ומסבירה הגמרא באמת משמואל זה לא היה רק 50 כסף, אלא זה היה כסף במשקל של 50 זהב. ככה שזה אמנם היה חומר של כסף, אבל בעצם זה היה 50 זהב, וזה מסתדר. בכל אופן, זה תירוץ ראשון, הסתירה בין שני הפסוקים. שני התירוצים הבאים זה של רבי ורבי לזר בן שמוע, ולפי הגרסה אצלנו זה נשמע שבעצם אומרים אותו דבר, אז נשתמש פה ברשי שטיפה משנה את רבי לזר בן שמוע. בכל אופן, רבי אומר שעל השטח של המזבח ועל בקר שהוא קיבל מהרבנה ועצים, על כל זה הוא שילם 50, ועל שאר השטח של כל מה שיהיה בעתיד המקדש הוא שילם 600 זהב. זה תירוץ שני. רבי לזר בן שמוע לפי רשי אומר שרק על הבקר והעצים בלי השטח הוא שילם 50, ועל כל השטח כולו הוא שילם 600. בכל אופן, אנחנו רואים שגם רבי לזר בן שמוע, והאמת היא שגם לרבי, אבל הוא לא הנושא שלנו, הוא קנה מהרבנה לא רק את השטח, אלא גם עצים. ומה היו העצים אלו? אז אם נלך שני פסוקים לפני זה בשמואל ב', אז כתוב שהרבנה הציע לו עצים, אבל לא עצים חדשים, אלא והמורגים וכלי הבקר לעצים. המורגים זה כלים שמשתמשים בהם לדישה, וכלי הבקר זה לחרישה. כלומר, כמו שאמרנו, העצים אלו לא היו חדשים, אלא הם היו כלים. וכאמור, מזה הקשנו, הנה אתה רואה שלא צריך עצים חדשים. זה היה קושייה. וכאמור, בסוף תרצנו שעוד לא השתמשו בהם בתור כלים, ולכן הם נחשבים חדשים, ולכן זה היה בסדר. ועד כאן הסעיף החמישי בחלק השני של השיעור, לגבי שאמרנו שהגויים יכולים בזמן הזה להקריב, ואסור לסייע להם פיזית, אבל מותר להורות להם, ובין השאר, מה מורים להם? שהם צריכים להשתמש בחול ואש וגם עצים חדשים. ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עברנו היום לעסוק בחלק השני של המשנה לגבי התקופות השונות של עם ישראל, עם היתר הבמות או איסור הבמות, והיום התמקדנו בתקופה הראשונה של מיציאת מצרים ועד הקמת המשכן, ולגבי זה ראינו שני חלקים. בחלק הראשון, המשנה אמרה שבאותה תקופה העבודה הייתה בבכורות, ושאלנו עד מתי הבכורות עבדו, אז רבונה אמר, הם עבדו רק עד כמה ימים לפני מתן תורה, כשכתוב, הישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות וכו', אבל אחרי זה, זה כבר עבר לכהנים, ובנוסף הוא גם אמר שבאותה תקופה, קורבן עולה לא היה צריך הפשט וניתוח, על זה הקשנו מהמשנה ומברייתא, שומרות שהם עבדו עד המשכן, ושכן היה צריך הפשט וניתוח, ונינו על שתי השאלות, שזה מחלוקת תנאים, וראינו איפה מחלוקות התנאים האלו, לגבי עד מתי הבכורות הבכורות עבדו. המחלוקת היא לגבי הפסוק וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו שזה נאמר אחרי אותם קורבנות של הבכורות, ורבי אומר שכאן הכוונה היא כבר לכהנים, כלומר עברנו לכהנים, ורבי שאו בן כוח אומר שגם כאן הכוונה היא עדיין לבכורות, ולגבי אם העולה צריכה הפשט וניתוח, זו מחלוקת כללית יותר בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, האם גם פרטי ההלכות נאמרו כבר בסיני לפי רבי ישמעאל לא, ולכן היא עוד לא הייתה צריכה הפשט וניתוח, לפי רבי עקיבא כן, ולכן היא כבר כן הייתה צריכה הפשט וניתוח, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני נכנסנו לדיון יותר מורחב באותה ברייתא שהזכרנו, שגם עוסקת בתקופה של עד הקמת המשכן, וראינו לגבי זה חמישה סעיפים. הסעיף הראשון היה שבאותה תקופה היה מותר להקריב מכל החיות ועופות הטהורים, זכרים, נקבות, תמימים ובעלי מומים, ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה המקור לזה שאפשר להקריב את כולם, וזה מנוח כי כתוב ויקח מכל הבמה הטהורה ומכל עוף הטהור, אז זה כולל את כולם וגם מרבים את בעלי המומים, מהקש בין עוף ששם לא שייך מום לבהמה. הדיון השני היה שאומנם מותר בעלי מומים, אבל מדייק את הגמרא שאסור מחוסר איבר, וראינו שגם אסור טריפה או זקן וסריז שלא יולד. מה המקור לכל זה? אז ראינו שני פסוקים, בבראשית ו' ומכל החיים, מכל בשר וכולי, להחיות איתך, ובבראשית ז' לחיות זרע על פני כל הארץ, ואמרנו ככה, המקור למחוסר איבר זה מכל החי, המקור לזה שלא זקן וסריז כי הוא לא יולד זה מבראשית ז' לחיות זרע, והמקור לטריפה זה תלוי האם טריפה יולדת. אם היא לא יולדת, אז גם זה מלחיות זרע. אם היא יולדת, אז מלחיות איתך, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שהברייתא אמרה שגם לפני מתן תורה וגם לפני הקמת המשכן כאמור, כבר אז היה אסור להקריב בעלי חיים שעתידים להיות טמאים, כלומר עתידים להיות אסורים באכילה כשתינתן התורה, ואיך הם ידעו איזה בעלי חיים זה? הם ידעו מנוח, כי הרי נוח ידע להבדיל בין הטהורים לטמאים, ואיך נוח ידע? הוא ידע את זה בדרך נס, ראינו שני הסברים איך, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שהברייתא אמרה שלפני המשכן הקריבו רק עולות, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון אחד הקשנו מזה שבמעמד הר סיני כן הקריבו שלמים, והרי זה לפני המשכן, וענינו טוב, זה עם ישראל. עם ישראל מאז מעמד הר סיני כן הקריב שלמים, אבל בני נוח מקריבים רק עולות, זה דיון ראשון. דיון שני זה שגם זה בעצם נתון במחלוקת המוראים, האם בני נוח הקריבו באמת רק עולות או גם שלמים, הבאנו ראיות לכאן ולכאן, ובסוף דחינו את כולם, חוץ מתראיה האחרונה שיתרו כן הביא שלמים, ואם באמת יתרו היה לפני מעמד הר סיני, אז יש כאן באמת ראיה שבני נוח כן הקריבו שלמים, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי, כיוון שהרגע הזכרנו את זה שלא ברור האם יתרו היה לפני מתן תורה אחרי, זה מחלוקת המוראים, אז הגמרא אומרת שבאמת זה מחלוקת תנאים, כי כתוב וישמע יתרו, ואז הוא הגיע לעם ישראל, והשאלה היא מה הוא שמע. אז שתי דעות אומרות שהוא שמע על דברים שקרו לפני מתן תורה, קריאת ים סוף או מלחמת עמלק, אז הגיוני שיתרו היה לפני מתן תורה, אבל רבי אלעזר המודיע אומר שהוא שמע על מתן תורה, כלומר הוא הגיע אחרי מתן תורה, אז זה מראה שזה בעצם מחלוקת תנאים, זה היה עיקר הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי היה שהברייתא אמרה שעובדי כוכבים, כלומר הגויים, רשאים להקריב על הבמות גם בזמן הזה. ולזה ראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה מקור, שבפסוק של שחוטי חוץ כתוב אל כל בני ישראל, משמע בני ישראל ולא גויים. דיון שני, רבסי אמר, למרות שלהם מותר, לנו היהודים אסור לסייע להם, אבל מותר לנו להורות להם איך לעשות את זה, כמו שרב באמת שלח תלמידים להורות ליפרהור מי זה איך להקריב בבמה. ודיון שלישי, אגב זה, מה באמת הוא הורה לה? הוא אמר לה שהיא צריכה להשתמש בחול חדש ואש חדשה וגם עצים חדשים. והבאי אמר שזה רבי לזר בן שמוע שעושה הקש בין המזבח לעצים, שגם העצים צריכים להיות חדשים לגמרי, שמעולם לא ישתמש בהם הדיות. עכשיו, על זה מקשים, הרי רבי לזר בן שמוע אמר שדוד המלך כשהוא הקריב בגורן הרבנה, הוא קנה מהרבנה לא רק תשת, אלא גם את הבקר ועצים, והעצים היו עצים שבעצם היו כבר כלים לחרישה ולדישה, זאת אומרת שזה לא היו עצים חדשים, וענינו, הם היו חדשים, כלומר, אמנם עשו מהם כלים, אבל עוד לא השתמשו בהם, ולכן זה היה בסדר. ובסוגריים ראינו איפה באמת רואים שהוא השתמש בזה, וזה כי יש סתירה בין שמואל לדברי הימים, מה המחיר שדוד שילם להרבנה, בשמואל כתוב 50, ובדברי הימים כתוב 600, וראינו שלושה תירוצים, כשהתירוץ השלישי, שהוא של רבי לזר בן שמוע, זה שעל הבקר והעצים הוא שילם 50, ועל השטח 600, וכתוב שהעצים היו מכלי חרישה. ודישה כמו שאמרנו, אבל תרצנו שבכל זאת הם היו חודשים ולכן זה היה בסדר, כל טוב.